שלום. טוב, אנחנו מתחילים פרק י', בסדר? אם אני טיפה מדבר על מה ראינו בפרקים הקודמים, אז ראינו שעם ישראל נכנס לארץ, בסדר? זה ממש על רגל אחת כזה, המעבר הירדן, דיברנו כל ההכנות, מעבר הירדן, מעבר הזה בכלל ממשה ליהושע, הסיפור של המרגלים, המלאך, די ככה, נקודות שדיברנו עליהן, מלחמת העי שתפסה מקום די משמעותי. בפעם הקודמת דיברנו על הגבעונים, כל הסיפור הגבעונים, נכון? מי שזוכרים, שהם מגיעים כדי לכרות ברית ובנו מארץ רחוקה וכל הסיפור הזה. השיעור שלנו התעסק היום בפרק י' שהוא בעצם איזשהו המשך של פרק ט'. פרק ט' הגיעו הגבעונים לכרות ברית עם עם ישראל, עכשיו יש לזה השלכות. ועל ההשלכות האלו אנחנו הולכים לקרוא עכשיו, אז אני בפרק י' וזה פרק קצת ארוך, אני אקרא אותו, אני מקווה שנסיים אותו היום, ראיתי עיקרי הדברים. ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לכד יהושע את העי, ויחרימה כאשר עשה ליריחו, ולמלכה כן עשה לעי ולמלכה. וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל והיו בקרבם. ויראו מאוד, כי עיר גדולה גבעון, כי אחת ערי הממלכה, וכי היא גדולה מן העי וכל אנשי הגיבורים. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים, אלוהם מלך חברון, ואל פרעם מלך ירמות, ואל יפיע מלך לכיש, ואל דביר מלך עגלון למור. עלו אליי ועזרוני ונקה את גבעון, כי השלים את יהושע ואת בני ישראל. ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמורי, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון וילחמו עליה. וישלחו אנשי גבעון ליהושע למחנה הגלגל למור, אל תרף ידיך מעבדיך. עלה אלינו מהרה והושיע לנו ועזרנו, כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. ויעל יהושע מן הגלגל, הוא, וכל עם המלחמה עמו, וכל גיבורי חיל. ואמר אדוני ליהושע, אל תירא מהם כי בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך. יבוא אליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל, ויאומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד הזקה ועד מקדה. ויהי בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים את עד עזקה וימותו. רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז ידבר יהושע לאדוני ביום ט' אדוני את האמורי לפני בני ישראל ויאמר, לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וידום השמש, וירח עמד, עד יקום גוי אויביו. הלא יכתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. וישב יהושע וכל ישראל עמו למחנה הגלגלה, וינוסו חמשת המלכים האלה, ויחבאו במערה במקדה. ויוגד ליהושע לאמור, נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה. ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות על פי המערה, אל פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. ואתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם, וזינבתם אותם, אל תתנום לבוא אל עריהם, כי נתנם אדוני אלוהיכם בידכם. ויהי ככלות יהושע בני ישראל להכותם, מכה גדולה מאוד. עד תומה, והשרידים שרדו מהם ויבואו עד ערי המבצר, וישובו כל העם אל המחנה ליהושע מקדה בשלום, לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. ויאמר יהושע, פיתחו את פי המערה, והוציאו אליי את חמשת המלכים האלה מן המערה. ויעשו כן, והוציאו אליו את חמשת המלכים האלה מן המערה, את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך ירמות, את מלך לכיש, את מלך עגלון. והיא כי הוציאם את המלכים האלה ליהושע, ויקרא יהושע על כל איש ישראל, ויאמר לקציני אנשי המלחמה, הלכו איתו, קרבו, שימו את רגליכם על צברי המלכים האלה, ויקרבו וישימו את רגליהם על צבריהם. ויאמר עליהם יהושע, אל תראו ואל תחתו, חזקו ואימצו, כי ככה יעשה אדוני לכל אויביכם, אשר אתם נלחמים אותם. ויקם יהושע אחריכם וימיתם, ויתלם על חמישה עצים, ותלויים על העצים עד הערב. ולעת בו השמש, ציווה יהושע ויורידים מעל העצים, וישליחו מן המערה שנחבאו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה עד עצם היום הזה. ואת מקדה לחד יהושע ביום ההוא, ויקיע לפי חרב, ואת מלכה החרים אותם, ואת כל הנפש אשר בא לו, השאיר שריד ויסט למלך מקדה, כאשר עשה למלך יריחו. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו, ממקדה לבנה, וילחם על לבנה. ויתן אדוני גם אותם, גם אותה ביד ישראל, ואת מלכה, ויקיע לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בא לו, השאיר בשריד ויסט למלכה, כאשר עשה למלך יריחו. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו, מלבנה לחישה, ויחן עליה וילחם בה. ויתן אדוני את לחיש ביד ישראל, וילכדה ביום השני, ויקיע לפי חרב. ואת כל הנפש אשר בא, ככל אשר עשה ללבנה. אז עלה הורה מלך גזר לעזור את לכיש, ויקר יהושע ואת עמו עד, איש, עד, עד, עד בלתי ישאיר לו שריד. ויבור יהושע וכל ישראל עמו מלכיש עגלון, ויחנו עליה ולחמו עליה, וילכדוה ביום ההוא ויקו לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בא, ביום ההוא החרים, ככל אשר עשה ללכיש. והיה לי יהושע וכל ישראל עמום מגלון החברון, ולחמו עליה ולכדוע ולכל לפי חרב, ואת מלכה ואת כל הריה ואת כל הנפש שבא לו השאיר שריד, ככל אשר עשה לעגלון והחרם אותה ואת כל הנפש שבא. וישב יהושע וכל ישראל עמו דבירה וילחם עליה, וילכדה ואת מלכה ואת כל הריה ויקום לפי חרב, ויחרימו את כל נפש אשר בא לו השאיר שריד, כאשר עשה לחברון, כן עשה לדבירה ולמלכה, וכאשר עשה ללבנה ולמלכה. ויכה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב והשפלה והשדות ואת כל מלכיהם, ולא השאיר שריד, ואת כל הנשמה החרים, כאשר ציווה אדוני אלוהי ישראל. ויקים יהושע מקדש ברנע עד עזה, ואת כל ארץ גושן, ועד גבעון, ואת כל המלכים האלה ואת ארצם, לאחד יהושע פעם אחת, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל, וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. טוב, אז זה פרק ארוך. ככה, יש בו לא מעט פרטים. ובואו נתחיל שנייה רגע באיזשהו מבט מלמעלה. אז מה הנושא של הפרק? יש לנו מלחמה גדולה שמתרחשת באיזה אזור של הארץ? במילה? בדרום. בסדר? ארץ ישראל בעצם, כיבוש ארץ ישראל קורה, אפשר להגיד אולי בשלוש שלבים משמעותיים. השלב ראשון, שלב הכניסה, זאת אומרת יריחו והאי. יהושע נכנס בעצם בחלק, במרכז ארץ ישראל, נכון? יריחו, זאת אומרת אנחנו פחות או בקו של ירושלים, קצת צפונית לירושלים. ואז משם אנחנו בעצם מפצלים את הלחימה דרומה וצפונה. אגב, אחת הטענות הביטחוניות המוכרות, אני חושב, בהקשר של הצורך שלנו היום להישאר ביהודה ושומרון, זאת ההבנה שלמלא יהודה ושומרון, אז יש לנו רצועת חוף מאוד מאוד דקה, שבלחימה מאוד מאוד בקלות מה אפשר לעשות? אפשר לכבוש אותה, ואז למה זה כזה קריטי? כי אתה מנתק את צפון הארץ מדרום הארץ, בסדר? זה בכלל, אנחנו ארץ, אנחנו ארץ מאוד מאוד צרה, ואין לנו הרבה צירי אורך, לכן נגיד המדינה יש כאילו, היה חשוב להשקיע נגיד בכביש 6. בסדר, מעבר ליום יום שלו, זה בעצם עוד ציר אורך שמאפשר נגיד העברת כוחות בלחים, כאילו זה אחד מהם שמטרידים. לא יודע, לא לעבור בוודי ערב, זה קצת סיפור אחר. אבל בוא נחזור רגע לסיפור שלנו. אז אנחנו מדברים עכשיו בפרק הזה על כל כיבוש הדרום. בסדר? ככה ממש באיזושהי מכה אחת. ואני רוצה רגע להיכנס פה לפרטים. אז אדוני צדק מלך ירושלים, שומע על כל מה שקורה שם עם הגבעונים. גבעון היא קרובה לירושלים. הייתם בסיור בנבי סמואל עם הישיבה? ראיתם את תל ג'י וכל האזור הזה? צריך לכם לראות, אבל שלום ידיבה איתכם על זה? צפונית לזה, מישהו היה, לא משנה, בקיצור זה לא רחוק משם, יש כנראה איזה, איפה שהייתה גבעון, אז גבעון היא יחסית קרובה לירושלים, ומלך ירושלים שומע על זה, והוא אוסף את מלכי הדרום, כי הוא שומע כי לחד יהושע את האי, והחרימה, ועשה ליריחו, וכי ישלים יושבי גבעון את ישראל והיו בקרבם. הפרק הקודם גם התחיל בזה שכולם שומעים, ודיברנו על זה, אם אתם זוכרים, כל המלכים שומעים על הקרבות בעי וכו', ופתאום קמים הגבעונים, ומה עושים? בשקט בשקט, כורתים ברית עם ישראל. זאת אומרת, התחיל איזשהו כינוס כזה, איזושהי אספה של מלכים ביחד, שיכולה להיות אולי איזשהו סיכון יותר גדול, ואז פתאום מישהו דפק להם ברז בשקט זה, וזה מערער על כל ה... תחשבו, ארץ ישראל באותה תקופה, אין בה מלך אחד ששולט בכל הארץ. יש המון המון מלכים. בכלל סיפור מעניין, אנחנו נראה את זה בהמשך, בסיכום, בפרק י"ב, יהיה רשימה, יש שירה כזאת, שירה מפורסמת עם החרוז, מלך יריחו אחד, מלך האי אחד, מלך ירושלים אחד, נכון, איזה רשימה כזאת היא זה. יש המון המון מלכים בארץ ישראל, שזה סיפור מעניין. בכלל, המלכים תופסים פה הרבה מקום. קצת דיברנו על זה, אולי נדבר על זה יותר. אבל החיסרון של הרבה מלכים, מה הוא? שזה בלגן. זאת אומרת, אין איזשהו שלטון ריכוזי אחד שיודע להגיד, אני מנהל פה את כל המערכה, עכשיו יש לי מאבק במרכז, אני יכול להביא גם לוחמים מהצפון, ולהביא אנשים... זאת אומרת, מישהו צריך להתחיל לנהל את זה. אז מי מתחיל לנהל פה את העסק? מלך ירושלים. גם מלך ירושלים לא שולט בכל המרחב, בסוף הוא מלך לא מאוד גדול. אבל הוא אוסף איתו את מלכי הדרום. אבל תחשבו, כאילו, ברגע אמרנו, ברגע שהגבעונים כורתים ברית, כמה מתח מתחיל עכשיו בין כולם. עכשיו יושבים ומתכננים תוכניות. עכשיו מי אמר שהתוכניות שאנחנו מתכננים עכשיו, אתה מחר בבוקר לא מעביר אותם לבני ישראל, וקורת ברית, לא רק שאתה קורת ברית, כאילו, אתה לא סתם בא לכרות ברית, אלא מה אתה בא עם מה? אתה גם בא עם משהו ביד, כאילו. נכון? זאת אומרת, אני לא לכם עכשיו בא מישהו ואומר, אומר לי, יהושע, אתה שומע? יש לי את כל התוכניות עכשיו. אני אגיד לכם, אתה רוצה לתקוף אותך, מאיפה, טה-טה-טה-טה, בוא, תגיד לי מה אתה נותן לי, בוא נחליט מה זה. אנחנו מכירים דברים כאלה, בוא ניקח דוגמה סתם פשוטה שראינו אותה, המרגלים ורחב ביריחו. אז רחב מספק אתם את המידע, מה המצב בעיר, מה התחושות ומה זה. עם זה הם חוזרים, וגם מבטיחים לה שהם לא יפגעו בה. זה חלק כאילו, יש איזשהו, לפעמים איזשהו דבר כזה. אז מלך ירושלים שומע, ומה הוא מחליט לעשות, שזה דבר מעניין? לצאת למלחמה, נגד מי? יש לנו שתי אפשרויות. נגד מי יוכל לצאת למלחמה? או ישראל, או הגבעונים. מה הוא בוחר? בגבעונים. אז אולי צריך טיפה להסביר את זה. מה שפתחנו כבר, בעצם אולי יכול כבר להתחיל לתת לנו כיוון של הבנה, אבל אני עוד איזה. טוב, אני רוצה אולי עוד כמה שאלות לפי שאנחנו ניכנס פה פנימה. מה אתם חושבים שעם ישראל היום אמורים לעשות בסיטואציה הזאת?
לתת להם חסד
לגבעונים. למה?
כי הם נטל.
אנחנו לא יכולים להרוג
אותם כמשבנים. מה כוללת הברית?
אז קודם כל בוא נגיד ככה, לכאורה זו שאלה קצת מה כוללת הברית, נכון? אבל היה מאוד מאוד אולי קל להגיד, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו רק נגיד נעלים עין. אם גבעונים קוראים לנו, אתם אפילו נגיד להם, אנחנו באים. אנחנו כבר באים. אנחנו רק מארגנים את זה, בסדר? עד שמרכז פלוגה לא מסודר בחטא פלס, אנחנו לא יוצאים. סבבה? ואז אתה דוחה עוד זה ביום, יומיים, והציוד לא סגור, והוא חסר לו זה, והוא נקראו לו הנעליים, ואנחנו רק חכה לאפסנאות, ואפסנאי לך תמצא אותו עכשיו, ואיך זה. בסוף, יכלו למצוא כל מיני תירוצים, ואז מה היה קורה? היו עולים המלאכים, גורמים את הגבעונים, וזה שתי ציפורים מכה אחת. גם היינו סוגרים את הסיפור של הגבעונים, נכון? וגם היית מתיש קצת את שאר המלאכים, רק כל מלחמה כזאת בסוף, כאילו בסוף היא גוזלת מהם אנרגיה וכוחות. טוב. אז גם את זה צריך אולי עוד לראות. עוד נקודה ככה מעניינת, יהושע מחליט לעלות, נדבר על זה. אני קורא פסוק זין. והיה לי יהושע מן הגלגל, הוא וכל העם מלחמה עמו וכל גיבורי החיל. זאת אומרת, הוא מחליט כבר מה לעשות? לצאת לעזרת הגבעונים. ואז הקדוש ברוך הוא נזכר, ואומר השם אל יהושע, אל תירא, אם בידך נתתי, מה אל תירא? אני כבר עליתי. נכון? כאילו אני כבר פה, אני זה, עכשיו אתה נזכר, תגיד לי מראש, מה אתה אומר לי עכשיו? בכלל אולי זה עוד שאלה בהקשר הזה, ראינו שמהלך הקרבות והכניסה התחלנו מניסים יותר גדולים, ולאט לאט אנחנו הולכים ומצמצמים בניסים. למה? זה חלק מהמעבר, אז מהנהגה אלוקית להנהגה ניסית להנהגה טבעית, בסדר? זאת אומרת, הירדן מתחילה נפגע, יריחו זה משהו, זאת העיר הראשונה וקורה בעוד משהו, באה אנחנו כבר מבקשים לצאת בצורה יותר טבעית, יש גם נפילות, אבל פתאום יש פה איזושהי חזרה מאוד מוגזמת של ניסים. כאילו, אבנים מהשמיים, והשמש בגבעון דום, וזה כאילו, משהו אולי צריך טיפה להבין, מה קרה פה, למה חוזרים פה אחורה, מה יש פה? למה הקדוש ברוך הוא עוזר דרך הזריקת אבנים מהשמיים? למה זה טוב? מה זה עושה? זה מפחיד אותם, אוקיי, זהו, נגיד, זה הורג שם את הלוחמים, נכון? הוא יוכל גם לעשות ככה והם היו מתים, נכון? יש לו כל מיני שיטות, מה הסיפור הזה? למה לזרוק אבנים מהשמיים? למה זה בכלל? מה זה בא להגיד? טוב, גם סיפור העמדת השמש הוא סיפור שאולי נצטרך טיפה לגעת ביותר. מה קרה שם? מה קרה שם? מה אתם אומרים? מה זה? לא, למה ליקוי? השמש נשארת במקום. נכון? זאת אומרת, באופן פשוט שמש בגבעון דום, ירח בלילה, זאת אומרת, השמש תישאר, אני גם מדבר טיפה על הטופוגרפיה שם, אבל נגיד השמש נשארת באזור גבעון, והירח למטה בעמק, צריך, אם יש טיפה, יודע איפה האזור, אולי שנגיע טיפה נדבר על זה יותר. אבל גם זה, מה קורה שם בפועל? נגיד ככה, זאת שאלה שמעסיקה המון את הפרשנים, נגיע אליהם, צריך לשאול את עצמנו, בואו אולי נשאל שאלה אחרת. מישהו פה שאלה אותי, הטריד אותו כשהוא קרא את הפרק? כי אני מניח שזו לא פעם ראשונה שמעתי את הסיפור. האם הטריד אתכם השאלה איך זה קרה בפועל?
לא.
למה לא?
כי
אני איך זה שחומה... מעולה, נראה את הפרשנים ואז נצא לדבר, דווקא זה דבר מעניין. אולי שתי הערות אחרונות, יש פה... הסיפור הזה ייכתב על ספר הישר, שצריך להבין מה זה הספר הזה. ואני רוצה להתייחס רגע לפסוק י' ד', פסוק י' לד, אני חושב שיש בו איזושהי סתירה פנימית. מה כתוב בו? ולא היה כיום ההוא לפניו, ואחריו מה? לשמוע השם בכל איש. זאת אומרת, על מי הדגש כאן? מי גיבור המלחמה, נקרא לזה ככה? לשמוע השם בכל איש, מי גיבור המלחמה? יהושע. זאת אומרת, איזה יום כזה מדהים של איזה. למה? כי השם נלחם לישראל. אז מי עושה פה את המלחמה? מי הדמות המשמעותית פה? אז אולי צריך להבין את זה. נכון, יש פה כאילו איזושהי כפילות כזאת. טוב, אז אני אגיד ככה, אני אגיד אולי עוד הערה לפני שאני ממשיך. מפסוק תתוו, בעצם, נגיד אולי, פסוק תתוו הוא כאילו חותם את הסיפור. אם אתם צריכים לעקוב, זה נגמר את המלחמה, וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. ואז פתאום, אחרי שעם ישראל חוזר לגלגל, מה קורה פתאום? פתאום חמשת המלכים בורחים ומתחבאים במערה. למה הם צריכים להתחבא במערה אם עם ישראל חזר לגלגל? אז איפה אתה היית בורח?
לעיר.
ויוגד ליהושע, נמצאו חמשת המלכים נלחמים במערה במקדה, אז אומר להם, יהושע, טוב, שימו אבנים על פי המערה. עד שיהושע שומע בגלגל ועד שהם חוזרים, יכול לברוח אלף... ברור, נגיד בצורה פשוטה, ברור שהפסוקים האלו הם לא מתייחסים, לא ברור, לא כל הפרשנים, אני נראה לי באופן יותר פשוט, אולי גם זה אני צריך לדבר. הפסוקים פה, אני חושב שהם חוזרים אחורה. בעצם יש לנו פה איזשהו סיפור שמסופר, בסדר? בצורה כללית, ואז אנחנו חוזרים לספר כל מיני פרטים שלו. אתה יכול להבין למה זה כתוב ככה. בסדר? אז אני מקדים את זה קצת, כי אני רוצה להגיד שאני אעצור עכשיו בערך בפסוק תתוו, תעסק בחלק הראשון, ואחרי זה אולי אני אנסה להתעסק גם בחלק השני.
המלכים הלכו בלי הצבא שלהם במערה?
כן. כן, כן, כן. אוקיי, יש גם מי שמסביר ככה, אז אני בינתיים, אני בעיקר רוצה להסביר למה אני טיפה עוצר פה, כי אני חושב שהסיפור אפשר להבין אותו עד לכאן, ואחרי זה נדבר על זה. טוב, אז בוא נחזור רגע להתחלה. אז אמרנו, מלך ירושלים אוסף את האנשים, אגב, גם כן בסוגריים קטנים, מלך ירושלים הוא האחראי פה. בסדר? מתי תכבש ירושלים?
בזמן דוד.
למה? למה היא לא נכבשת פה? זה סיפור מה... ירושלים לא נכבשת פה, זה נורא מעניין. אז יש פה כל מיני עניינים, אבל גם זה יעמוד פה אולי קצת ברגע, זה גם סיפור מעניין. כאילו, הוא עומד פה והוא לא משלם את המחיר. אז כותבים הפרשנים שזה כן, שאולי אם אתה משפחה או משהו כזה על השם, השם מאוד... כן, 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 יכול להיות. אני כאילו אומר כך ראיתי, לא ראיתי על זה יותר מזה. טוב, אז אני חוזר אלינו. אז אמרנו... שומעים המלכי הדרום על הברית שקורטים הגבעונים. והם עכשיו יש להם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ללחם נגד עם ישראל. אפשרות שנייה, ללחם נגד הגבעונים. מה יותר קריטי? לכאורה. עם ישראל זה האיום יותר גדול, נכון? למה בכלל ללחם בגבעונים? כי הם קרטו ברית עם עם ישראל. נכון, אז אני חושב שזה קצת כתוב. קשור מה שאמרנו בהתחלה. נקודת החולשה הכי גדולה של מלכי הדרום עכשיו, או בכלל... זאת אומרת, המלכים שחיים פה בארץ, זה העובדה שיש פה יותר מדי מלכים. בסדר? יותר מדי מלכים, זה המון המון תככים, זה המון פוליטיקות, זה המון אינטריגות כאלה פנימיות. ומלך ירושלים מבין, אני חושב שבצדק, שהדבר הראשון שהוא צריך לעשות עכשיו זה להיכנס כמה שיותר מהר וחזק בגבעונים. כדי לשדר לכולם שאפשרות כזאת של בגידה היא לא אופציה. אין אופציה עכשיו. כאילו, אל תחשבו שאפשר, שיש דרך מילוט. זה קשור, סתם פסיכולוגית, זה קשור לרבה דברים שאנחנו מכירים אותם. נגיד, מכמה כיוונים אתה עושה מצור על עיר? אתם מכירים את זה? אחד מי שמסבירים אותם בתועלה, שיש מצור, זאת אומרת לעשות מצור משלוש כיוונים ולא מארבע, למה? לאפשר נתיב מילוט. אז מה היתרון של נתיב מילוט? אז אפשר לדבר מכמה כיוונים. יש איזשהו, אפשר לדבר על משהו הומני כזה, שאתה סוגר אנשים בתוך עיר ולא נותן להם לברוח, אז אתה גוזר עליהם מוות ברעב ומחלות וכו', כמו שאנחנו מכירים הרבה סיפורים כאלה קשים מירושלים. אבל גם בפן הפסיכולוגי, ברור שכשיש לך לאיפה לברוח, הסיכוי שלך להחזיק מעמד עד הרגע האחרון הוא יותר קטן. כשמישהו מבין שאין לו לאן לברוח, אז מה שנקרא, נלחם על טיפת דמנו האחרונה, בסדר? אז זה לא רק אומר שבסוף נמות, אלא זה גם אומר שהלחימה שלנו תהיה הרבה יותר משמעותית. בסדר? אין לי מה להפסיד. נגיד היו צבאות ברוסיה, שהיו שמים מאחורי קו החיילים, אנשים עם נשק, שמה הייתה המטרה שלהם? לראות במי ש... מנסה לברוח מה... כאילו... אני לא יודע מה המצב שם היום, אבל לפי מה שקצת שומעים בזה, זה לא נשמע שהעם הרוסי כולו בעניין של להתגייס, כאילו, לצבא. הצבא הרוסי, כאילו, בסוף מלחמות באוקראינה לא נעניינות שם את כולה. תמיד רוסיה הייתה מדינה ענקית עם המון המון כוח אדם זול, אז, אבל כאילו מוטיבציה לא תמיד הייתה הכי גבוהה שם. אז אחת השאלות הייתה להגיד לאנשים, אין לכם אפשרות אחרת. מי שלך אחורה יורים בו. ואז אין לך ברירה, אז אתה כבר נלחם, כאילו, אתה אומר, בסדר, זה כאילו, או שאני אלחם ויש לי סיכוי לשרוד, או שאני אחזור ואני אמות. אז אני אומר, אני חושב בהקשר שלנו, מה שאומר פה מלכי הדרום, אומרים, תדעו לכם, לכל העמים פה עכשיו, כאילו, לכולנו אחד לשני, תדעו לכם שאין אפשרות כזאת. ברגע שעם ישראל נכנס, נגמר הסיפור. מעכשיו, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים הכל כדי לנצח. אין לנו אפשרות אחרת. הבחירה הזאת של מלך ירושלים לצאת כל כך מהר למתקפה על הגבעונים, אני חושב שהיא גם תוקעת הגבעונים. כי בסוף הגבעונים הרי הם משקרים לעם ישראל, נכון? הם הגיעו ואמרו לו, באנו מארץ רחוקה וזה וזה. מה הם חשבו שיקרה? מה אתם אומרים?
קבלו אותם.
למה שקבלו אותם?
כי הם לא צריכים
לכבוש אותם. אני אומר, אז למחרת בבוקר נגלה שאתם שיקרתם, והסיפור הזה גמור. הרי אם שזוכר בשיר הקודם, דיברנו על זה שיש הבדל בין מה שהבטיח יהושע למה שהבטיחו ראשי העם. מה יהושע הציע להם? מה שנקרא? ברית. ברית היא דבר, זוכרים את זה? ברית היא דבר דו-כיווני. זאת אומרת, אנחנו קוראים ברית, הכוונה כל אחד צריך לעמוד בצד שלו בהסכם. זאת אומרת, אם יהושע היה קוראת ברית ומגלה שהגבעונים הם בכלל אנשים שגרים פה, אז הוא לא היה מחויב להם לכלום. למה? כי זה לא ברית. זאת אומרת, ברית זה משהו הדדי. בסדר, לא עמדתם אתם בצד שלכם בהסכם, אני לא צריך לעמוד בצד שלי. אבל מה עשו ראשי העם, הנשיאים? נשבעו להם נשיא העדה. שבועה היא משהו שהוא חד-כיווני. אתם זוכרים את זה? דיברנו שיש שני מהלכים בעצם מקבילים בפרק הקודם, את המהלך של יהושע, את המהלך של הנשיאים. יהושע מבין, כשאנחנו מבינים שנשבעו להם, אז יש כעס גדול על הנשיאים, שמגלים שבסוף הם מפה, אבל אני אומר, הגבעונים מראש לא יכולו לדעת שישבעו להם. הם הרי באו לכרות ברית. אז מה הם חשבו שיקרה? הם יכרתו ברית, ואז יגלו שהם גרים פה ליד. מה הם יעשו עכשיו? אז אני אציע משהו, נגיד, לא יודע אם מה שזה, אבל יכול להיות, נגיד שהם בנו על זה, שעד שעם ישראל יגלה, הם כבר יספיקו, נגיד, אולי קצת להתחיל לעזור להם, אולי להציע להם, נגיד להם, תקשיבו, אתם שומעים, אנחנו פה, גילינו שיש מחנה צבאי פה, אולי תצאו איתו, בוא נראה לך קצת. ואז יהיה כבר איזשהו, יהיה להם כבר משהו ביד, שהם יוכלו אחרי זה שיגלו שהם מפה, להגיד להם, כאילו, אולי משתלם לנו, משהו אולי כזה. אבל הם לא מספיקים שום דבר. זאת אומרת, מגלים את זה מאוד מאוד מהר, גם עם ישראל, גם, ולא רק שעם ישראל מגלה את זה מהר, אלא שתושבי הארץ האחרים מגלים את זה מאוד מאוד מהר, ויוצאים ישר למתקפה נגדם, ועכשיו הם בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת לעמה. הם עכשיו באים לעם ישראל ואומרים להם, בואו תעזרו לנו. מה עם ישראל הרוויחו עד עכשיו מהעסקה? כלום. הם רק הפסידו. וכאן אני חושב שבאמת יש פה איזושהי דילמה לא פשוטה, כאילו. זאת אומרת, יהושע עומד פה בפני הדילמה הראשונה שלו, כי איזשהו מנהיג כבר בינלאומי. בסדר, נקרא לזה ככה. מה זאת אומרת בינלאומי? הכוונה היא שהוא לא חי רק בתוך מרחב העם ישראל, שזה איזשהו אתגר אחד. להניג את עם ישראל זה אתגר אחד. יש גם אתגר נוסף, איך אני עומד ביחס לעמים שסביבי, איך אני מתנהל עכשיו במרחב הזה. זאת הפעם הראשונה שיש איזושהי דילמה כזאת. ועוד שאלה, זאת אומרת, האם הוא יעמוד בדיבור שלו, לא יעמוד בדיבור שלו. ואמרנו, נכון שעם ישראל יכלו לעמוד מהצד, ובצורה פסיבית, לגרום לזה שהגבעונים ישלמו את המחיר על השקר שלהם, וזה, ובזה לסגור את הסיפור. אבל למרות כל האפשרויות שככה תמונות בהצעה הזאת לעמוד מהצד, יהושע בוחר, מה בוחר יהושע לעשות? לצאת לעזרת הגבעונים, ולא סתם, אלא איך אומר פה הפסוק, אני קורא פסוק זין, אחרי שהם מבקשים, אל תרף ידך מעלינו וכו', ויעל יהושע מן הגלגל הוא, וכל עם במלחמה עמו וכל גיבורי חי. זאת אומרת, יהושע יוצא בעצמו, ראינו שזה לא תמיד קרה, במלחמת העי הראשונה, זוכרים? יהושע לא יוצא, אז יוצא יהושע, כל עם המלחמה וכל גיבורי חי. זאת אומרת, יש פה, הוא אפילו, הוא לא שולח תקבורת, שתגיד להם, יאללה, אתם יודעים מה, קחו זה, ואז נראה שהעסק מסתבך, נחזור, עושים, יכולנו לסמן פה כל מיני ויים כאלה. יהושע לא עושה את זה.
שמעין, יש את זה שהוא קרא את זה גם ברית בלי לשלטו?
אז יהושע עצמו לא קורא איתם ברית.
מה יש להניש אבל?
לא, מה, יהושע עצמו לא קורא איתם ברית.
כתוב, את פי השם לא שאלו.
נכון, אז זה קצת הזכרנו פעם הקודמת, שבאמת את פי השם לא שאלו, ואני רוצה אולי אני אקח את זה עוד רגע לכאן. האם יהושע שואל פה את הקדוש ברוך הוא מה לעשות? לא. למה לא?
הוא מרגיש שכאילו זה פשל של העם. אבל מצד אחד, למה צריך להניש את נשיא העם על זה שהם שיקרו להם?
לא, אמרנו פעם קודמת, כי הסיפור היה על השבועה. זאת אומרת, הייתם יכולים לכרות ברית ולא להישבע? אין שום צורך, לא היה שום צורך להישבע, ועל השבועה הזאת, הפזיזה הזאת, ובלי לשאול, נכון, אז כל זה דיברנו פעם כזאת, על מה גרם להם לעשות את זה. זאת אומרת, אני מגיע, אני נכנס למרחב חדש, אני לא מכיר פה אף אחד, ופתאום, כאילו זה כמו שאתה נכנס ל... לא יודע, אתה נכנס ל... הגעת לישיבה, לא בא איתך אף אחד מהתיכון, אתה לא יודע מי נגד מי, בא לך מישהו, אומר לך, מה נשמע, מה שלא יכולה? אז אתה ישר נהיה חבר שלו, בסדר, אחרי אתה מגלה שלא סתם, נפלת דווקא עליו, אז אתה תקוע איתו עד סוף הזה, סתם, לא, אבל כאילו, יש משהו בזה, ברור שהחוויה שלהם היא כזאת. נכון, אז אני לא אחזור יותר מדי לפרק הקודם, אני רוצה להמשיך אבל מפה. אז למה יהושע יוצא לקראתה, והוא אפילו לא שואל? אז קודם כל, ברמה הכי פשוטה, ברור, אני חושב, שמה שעומד פה על כף המוזנאי, זה חילול השם. וזה דיברנו קצת בסוף הפעם הקודם. חילול השם, הזכרנו, חילול השם, אין הכוונה, היי עם צ'ופצ'יק, אלא, מה זה השם? היי שין מה, מה ההבדל? אנחנו לא מחללים את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להתחלל. מה יכול להתחלל? השם שלו. זאת אומרת, הופעה שלו בעולם, איך שהתייחסו אליו. אנחנו, על חילול השם, איזשהו דבר שאנחנו ככה מאוד מאוד חמור. ואנחנו, יהושע פה מבין שזה חלק מהסיפור, והוא יוצא פה להגנתם. אני אגיד את זה אולי ככה בסוגריים. לאורך השנים, לעם ישראל היו כל מיני בריתות עם אנשים שונים, קבוצות שונות, וזה הרבה פעמים שאלה קשה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, זוכרים סיפור של צדל נגיד? מה זה? מישהו יודעים מה זה צדל? מכירים קצת את הסיפור הזה? מדינת ישראל בתקופת... עוד אפילו לפני מלחמת לבנון הראשונה, כבר התחילו להחזיק, בעצם לתחזק איזשהו צבא בדרום לבנון. צבא לבנוני. זה היה צבא לבנון החופשית, שהפך להיות צבא דרום לבנון. ברמה, כאילו, זאת אומרת, באיזשהו שלב כבר ממש מאמנים את חלקם בארץ, אנשים באים לעשות קורסים בארץ. כאילו זה, וחוזרים לשם, מקבלים מזכורות ממדינת ישראל, ויש צבא לבנוני, שבעצם עושה את העבודה גם בשבילם וגם בשבילנו. בסדר, יש להם לא מעט הרוגים, נהייתי משהו כמו 50 הרוגים בשנה או משהו כזה. זאת אומרת, עובדים שם קשה. ומהלך הרבה שנים יש יחידה שיקל, שהייתה קשורה שם לקשר בינם לבין הצבא. ובאיזשהו שלב, מה זה בשלב? כשצהל עוזב את לבנון, אז הם נשארים לבד מול החיזבאללה, והם מבינים שאין להם סיכוי, אז מה הם עושים? אז לא, זה לא טבח, זה לא שם, לא מדובר על הטבח הזה. אני מדובר על... לא יודע, זה טבח, אתה מדבר על מה? סבא שטילה? כן, כן, אני מדבר על... אני מדבר על הסוף, הסוף, כשצהל עוזב. אז חלק גדול מהם פשוט בורחים לארץ, משאירים שם כאילו את הכסף, את הציוד, חלקם שורפים מסמכים, דברים וזה. אני בתור ילד זוכר משפחות של צדלניקים שגרים במעלות. כאילו הם פשוט גרו, הם גרים בשכו, כאילו גרו בכמה ערים, מעלות, נהריה, כרמיאל, כזה כאילו, גם פריפריה שאף אחד לא יכול להגיד לא, וגם פשוט כאילו קרוב, טופוגרף, סתם, יש להם משפחות שם, יש להם עוד דברים. עוד בלבנון השנייה, לדעתי, היה עוד אנשים שהגיעו. כאילו, כן, זה כבר לא כזה מזמן. משפחות שהתחילו לאיים עליהם שזה. אז התפרסם, כאילו שם שהיה איזה דיבור, גם כוכבי דיבר על זה וזה, קיצו שלא, שדי הפקירו אותם. זאת אומרת, זו הייתה הטענה שלהם. אני לא מספיק יודע להגיד, לא מספיק בקיא בפרטים, אבל זה אירוע שהיה מאוד מדובר. זאת אומרת, האם מדינת ישראל השתמשה וזרקה, או שהיא דאגה להם? זו שאלה, הרבה פעמים שאלה לא קלה. בסוף, הם לא אוהבים גדולים שלנו. בסדר, אותו דבר קורה לנו לדוגמה עם, לא יודע, רכזי שבק שעובדים באיוש, עם כל מיני משטאפים כאלו וזה. בדרך כלל זה לא החומר האנושי הכי מוצלח. אם היו יותר מוצלחים, הרבה פעמים, הם לא היו משתפים איתנו פעולה. זאת אומרת, מי שמשתף פעולה עם הצד השני, הרבה פעמים זה לא הדמות הכי מוצלחת בזה. אבל זו שאלה, אני מסתם, בהבנה, בתפיסה שלנו, לפעמים מאוד מאוד נוח לנו לעמוד מהצד ולהגיד, כאילו, יאללה, שהרגו אחד את השני, כאילו, שלא נורא שכאילו, שהם ילחמו בחיזבאללה, חיזבאללה ילחם איתם, ונתעסק עם זה, וכאילו, לא נתעסק בזה, ויגמרו את הסיפור. נימא, אני חושב שהסיפור פה, שהבחירה כאן אצל יהושע, היא בחירה אחרת. בסדר, יש בה משהו אחר. אז יהושע מחליט לצאת, וראינו שהקדוש ברוך הוא, רק אחרי שיהושע מחליט לצאת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז הוא מחזק אותו. למה זה קורה רק אחרי? אז אפשרות אחת, שורה. למה? מה אמרת את זה מקודם? בוא נראה. מה זה ש? אולי קשור בפרק הקודם, אני רוצה להתחיל מזה אולי. שמה קרה בפרק הקודם? זוכרים? מה הפסוק? הקראת הפסוק בפרק הקודם. איזה פסוק הקראת? בפרק הקודם. ואת פי השם לא שאל. זאת אומרת, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, בפרק הקודם לא שאלתם אותי, אז עכשיו אל תבוא אולי בציפיות. אבל אני מניע לי בצורה יותר משמעותית, אני חושב שמה שקורה פה זה משהו אחר. הדילמה המוסרית הזאת יכול להיות שמה שהקדוש ברוך הוא אומר פה בעצם זה מה צריכים לעשות, אתם יודעים? אני לא אומר לכם מה לעשות. למה אני לא אומר לכם מה לעשות? טעות
שלכם.
אז אפשרות אחת זה להגיד, זה קצת עונש כזה. זה טעות שלכם, תסתדרו איתה. אפשרות שנייה, שמה? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר להם, זו דילמה מורכבת, תחליטו. אחרי שיהושע מחליט, אז הקדוש ברוך הוא מגבה אותו לגמרי. זאת אומרת, כשברגע שיהושע מחליט לעשות את זה, אז יהיה לו גיבוי מאוד מאוד משמעותי. ויאמר השם ליהושע, אל תירמם, כי ביתך נתתים. מה זה? כן, אנחנו יכולים לראות זה מהמשך כל הפרק, זאת אומרת, מכל הסיוע במלחמה, כל הדברים האלו, אני חושב שהקדוש ברוך הוא הולך פה עם יהושע, אבל אני אומר, זה קורה בשלב שני. כי יש פה משהו באמירה, אתם צריכים לקבל החלטה, ההחלטה המוסרית פה לא תהיה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתם צריכים להחליט עכשיו מה אתם עושים בסיפור הזה. ברגע שהחלטתם, אז יכול להיות שאני אהיה פה ואני אעזור לכם ואני אסייע, אבל באמת יש פה משהו שהוא קצת שלכם. אמרנו, הסיפור הזה ייכתב על ספר הישר. ספר הישר זה ביטוי שלא מופיע הרבה. מופיע פה, מופיע בעוד מקום אחד, מישהו זוכר? איפה הוא עוד מופיע? טוב, שיעור הבית. זה קטע יחסית מפורסם בתנ"ך. לא, לא, לא. יש ספר זיכרונות, דברים אחרים. בסדר, טוב, בספר שמואל. חפשו. אז זה לא ביטוי שחוזר הרבה. אז הגמרא מסבירה מה זה ספר הישר. מה זה כתובה על ספר הישר? מה זה הביטוי הזה בכלל? אז יש פה כמה אפשרויות לכאורה להבין. אפשר להבין שספר הישר זה איזשהו ספר חיצוני שפשוט כתבו עליו עוד חלק מהסיפורים. הגמרא בעבודה זרה אומרת ככה, עבודה זרה דף קפה. וידום השמש וריח המד עד יקום גוי אויבה, אבל לא היא כתובה על ספר הישר. אומרת הגמרא, מהי ספר הישר? מה זה ספר הישר? מביאה כמה אפשרויות. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. איזה ספר זה? בראשית. ספר בראשית. אז איפה סיפור יהושע מופיע בספר בראשית? שנאמר, תמות נפשי מות ישרים. ואיך הרמיזה? וזרוע יהיה מלוא הגויים. ומתי יהיה מלוא הגויים? בשעה שעמדה לו חמה ליהושע. אתם עושים פה איזשהו הסבר שלם למה אנחנו מתייחסים, איזה פסוקים זה וזה. אני רוצה להגיד בצורה אולי יותר פשוטה. רבי אליעזר אומר ספר משנה תורה, למה הוא נקרא ספר ישר? דכתיב ועשית ישר ויתו. מה הצד השווה של הדברים האלו? ברור שמה הכוונה כאן בגמרא? למה הדבר הזה נכתב על ספר הישר? למה הוא נקרא ספר הישר? כי מה הוא בא לבטא? צורה פשוטה. התנהלות ישרה, מוסרית פשוטה וישרה. זאת אומרת, הסיפור הזה ייכתב על ספר הישר, למה? כי הנקודה שלו היא, היכולת הזאת היא להתנהל בצורה ישרה. בכלל אני חושב, הקדוש ברוך הוא במלחמה הזאת, לאורך כל הדרך, הוא בעיקר, עוזר. בסדר? אם, לא יודע, אפילו ב... איך זה, נגיד איך היה נקרא הקדוש ברוך הוא בשפה צבאית של היום? יודעים? לא, לא, לא ארצות הברית. לא, יותר בקרוב, למה ארצות הברית? לא, זה היה... זה הכל יכולה לעשות... אפילו הם לא יודעים להעמיד את השמש. אבל, לא אומר, ברמה הפשוטה, מה הוא עושה פה? תנו לי מילה אחרת לאבנים מהשמיים, מילה מודרנית. במילה נכון, שזה מילים של ילדים, מילה יותר... או חיל האוויר, או... ארטילריה בגדול, בסדר? זאת אומרת, יכול להיות ארטילריה, יכול להיות מיכל. הקדוש ברוך הוא מתנהל פה באיזשהו מקום, כמו, נגיד, לא יודע, כוח מסייע, לא יודע, פלוגה מסייעת, בסדר? זאת אומרת, הוא יושב כאילו מאחורה, ומה הוא עושה? אז הוא יורה אבנים כאלו, הוא נותן לנו יותר זמן, נותן לנו כאילו באיזושהי תצפית ארוכת טווח, הוא אומר לך, שמע, אני כאילו מאפשר לך איזשהו מרחב תמרון יותר גדול, אני כאילו, אתה יודע, יכולת אותי להשאיר את השמש וכו'. זה באמת משהו שצריך אולי להבין, כאילו להבין למה הוא קורה ככה. אז ראינו שבה, בפרקים הקודמים היו כל מיני נפילות שעם ישראל עובר אותם. נכון, עם ישראל נכנס, הכל עובד מאוד מתחלק, עוברים את הירדן, כובשים את יריחו, כאילו לכולם ברור שהסיפור נגמר, ואז מה קורה? בום, התרסקות בעי. ההתרסקות הזאת בעי, אני חושב שהיא עושה שני דברים. אחד, לעם ישראל, ושתיים, לעמים האחרים. מה היא עושה לעם ישראל? היא מחלישה אותה מאוד מאוד. זוכרים, יהושע אומר, מה, למה העברת אותנו את הירדן? זוכרים, פסוקים קשים כאלו. ואומר יהושע, השם אלוקים, למה העברת, העברת העביר את העם הזה את הירדן? לתת אותנו ביד האמורי, לאבידן, זאת אומרת, זאת איזושהי תחושה מאוד מאוד קשה בעם. וגם הגויים האחרים, פתאום רואים שזה משהו שאפשר לנצח אותו. אז דיברנו, לדעתי, על הסיפור של המלאק, שמגיע ללחם עם עם ישראל ביציאה ממצרים, אותו סיפור שזה המבטיר אותה, כמו שחזר מספרים, זה משהו כזה שאף אחד לא מעיז להיכנס אליו, פתאום מישהו נכנס ומצנן הכל, ופתאום הדברים נראים אחרת. זה קצת מה שקורה אולי פה. ואולי חלק מהצורך פה, באיזושהי חזרה לניסים יותר גדולים, היא חלק מההבנה שגם עם ישראל צריכים את הכוח הזה, וגם העמים מסביב צריכים להבין שהסיפור הזה עכשיו, עם ישראל מגיעים פה מאוד מאוד חזקים ועם ניסים. הניסים פה הם כאלה גדולים שהפרשנים מתלבטים עליהם. זוכרים, יש פרשן אחד שהזכרנו אותו כבר הרבה, שהוא כל הזמן עושה להסביר איך הדברים קורים בצורה טבעית ולא בצורה ניסית. מי זה? הרלבג, הרלבג, זוכרים אותו? אז אני אומר פה הרלבג, יש לו, אני לא הכרתי אותו כמעט, האמת עד עכשיו, כאילו לא, הוא תמיד כתוב במקראות גדולות, הוא מודפס באותיות קטנות כאלה, לפעמים כזה כאילו תמיד הילגתי עליו. עכשיו אני כאילו יצא לי לראות אותו הרבה, אז זה נורא מעניין, כאילו אתה רואה שיש לו שיטה ממש. אז אפילו הרלבג פה, שהוא תמיד, זוכרים, יש לו דברים, ראינו אפילו את מעבר הירדן, הוא ניסה להסביר שזה לא נס. שהיה איזה רוח וגשם ספירי שהעמיד את המים, ואתה אומר לעצמך, למה, כאילו, איש הסוף שעשו יותר, כאילו, תגיד שהיה פה נס. אז אפילו הרלבג פה נשבר ואומר, ואם ירצה אחד, על כל פנים, שיהיו אלו המופתים בשינוי סדר תנועת השמש, זאת אומרת, אז נדבר על ההסבר שלו, גם פה הוא נותן הסבר פשוט, אבל הוא אומר, אפילו אם יהיה מישהו שירצה להגיד, שבאמת באמת השמש פה לא זזה וכולי, לא אקפיד עליו בזה. זאת אומרת, כאילו פה אפילו הוא מוכן להגיד שזה אפשרי. מי ייתן וכל התורים לא ייתו יותר מזה השיעור. כי זה מגדיל לפי מחשבתו, עוצם השם יתברך. אז הוא לא כתב את זה במקומות אחרים, אני חושב שזה אולי כי גם הוא מבין שפה קשה להגיד. עוד נראה קצת מה הוא מסביר. טוב, אז אני רגע סוגר את הסיפור הזה, אני אומר ככה, עם ישראל יוצא פה, והקדוש ברוך הוא מצטרף ככוח שהוא עוזר. הוא עוזר על ידי זה שהוא זרוק את האבנים, הוא עוזר על ידי זה שהוא מאריך לנו את הזמן, הוא לא עושה את הנס בפועל כמו שהוא מאפשר לנו אותו. היכולת הזאת, האפשרות הזאת, היא יוצרת כמה דברים. אחד, היא מחזירה את הביטחון וההרתעה, ושתיים, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מצטרף פה לבחירה המוסרית של עם ישראל. בוא נכנס רגע לסיפור של השמש בגבעון דום באמת. אז הפרשנים, יש פה דיונים מאוד ארוכים, יש לי קצת להסתכל בפרשנים, מה קרה שם? מה קרה בשמש בגבעון דום? אז בצורה פשוטה, מה קרה? אמרנו, שמש נעמדה, נכון? היינו עוד יום מאוד מאוד ארוך. פעם שמעתי, אני לא מצאתי את זה מאז, אני אין לי מושג אם זה נכון או לא, אם זה היה נכון זה היה מאוד יפה, אבל אני לא יודע, לא צריך למצוא איזה מקור, שיש מסורת סינית על לילה מאוד מאוד ארוך. מישהו שמע דבר כזה פעם? יש איזו מסורת סינית, הלילה מאוד מאוד ארוך. סתם, כי אם זה, כאילו, אם פה יש שמש יום שלם, אז שם צריך להיות לילה מאוד מאוד ארוך. אבל אני לא ראיתי איזה שום, לא צריך למצוא את זה, בקיצור, בשום מקום, אני לא... אין לי מושג, לא, משהו על זה. אה? לא מקומות שבהם השם, זה סיפור אחר, לא. לא, מסורת על יום אחד כזה, פעם, שקרה. כאילו, מקביל, זה, פעם שמעתי את זה. לא זוכר אפילו מאיפה וזה, אני לא יודע אם זה נכון. זה יפה, אני לא יודע אם זה נכון. אבל, אז הפרשנים פה דנים מה הסיפור. אז הרלבג, אמרנו, הרלבג כדרכו אומר שזה לא נס. אז מה קרה פה? זאת אומרת, מה הכוונה שזה? אומר, אני אקרא לכם. מאמר יהושע, היה תרם שיסור השמש מיות על גבעון, והירח מיות על עמק הילון. תשלם נקמת גוי אויביו, אבל קיצר הכתוב בזה. זאת אומרת, נגידים שלנו, אומר הרלבג, מה אני מתכוון, מה התכוון יהושע שאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון? מה הוא התכוון להגיד?
עד הזמן הזה כבר יהרוג את כולם.
כן, זאת אומרת, אני רוצה שהמלחמה תהיה כל כך מהירה, שעד הזמן הזה אני אספיק לגמור את כל המלחמה. וזה הנס. עד יקום גוי, והרצון בזה שכבר דיה שמש בגבעון וירח בעמק הילון, עד שנשלמה זאת המלאכה מהנקמה. וזה העניין נפלא, כי לא יודע שיד שנקמו ישראל מהקמים אליהם, אבל יד עם זה שזאת הנקמה תשלם בזמן קצר כזה. ולזה אמר, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם בישראל, ולזה הוא יכולים להשלים הנקמה בזה הזמן הקצר. זאת אומרת, מה קרה פה? אז הרלב"ג הורס לנו את כל הנס, מה הוא אומר? הוא אומר, יהושע, תפתחו שעון, שעה סיימנו את המלחמה הזאת, בסדר? הקדוש ברוך הוא, תן לנו להצליח לעשות את זה מאוד מאוד מהר, הקדוש ברוך הוא עוזר עם אבנים מהשמיים, בתוך שעה, לא משנה כאילו כמה זמן, המלחמה נגמרת, בסדר? אבל באמת רוב הפרשנים לא מפרשים ככה, אבל אני אקרא לכם קצת מהמלבים, כי זה ככה מעניין. הוא אומר, המלבים, נכון, כמה זמן השמש נשארת במקום, מה כתוב פה? כמה? זה פסוק ג' כמה זמן? ולא עץ לבוא כיום תמים. זאת אומרת, 24 שעות השמש נשארת במקום. אומר המלבים, למה דווקא, למה 24 שעות? יש למישהו רעיון?
שהחזה
יתיע באותו מעולה. אז אומר המלבים, בעצם מה הסיפור? אומר, כל גרמי השמיים המשיכו להסתובב, חוץ מהשמש והירח. עכשיו, אם השמש אחרי 8 שעות תתחיל לזוז, מה יקרה? יהיה בלגן, תחשבו, כל היחסים בין כל המערכות בשמיים מתפקששות, משתנות פתאום. אז אתה חייב להגיד שהשמש הייתה 24 שעות, כדי שבעצם הכל יחזור אותה נקודה, ואז נוכל להמשיך משם את החיים כרגיל, כאילו, בסדר?
מה עם כל שאר העמים שלו בארץ ישראל מסביב?
גם הם
הרגישו את הנס?
על פניו, כן, כאילו, מה זה? נראה לי שכאילו, אם השמש פה, אז זה אמור להיות אצל כולם.
רגע, אז בידיעה הזאת, זה אמר כל פעם שהשם עשה את זה, כאילו, זה שלוש מקומות שכתוב שהשם עשה נס עם השמש, אז כל פעם זה 24 שעות?
לא, זהו, אז אני אגיד, אז קודם כל, זה נכון שיש, אין הרבה מקומות כאלה, איפה אתה עוד מכיר? איפה שלוש?
יש את זה עם הבארות, קוראים לו בגמרא.
לא טוב, זה סיפור אחר.
יש לנו שרבנו,
מהר, מהר, מהר. אתה אומר כמה דברים שהם לא, אבל הם לא מהתנך, יש בתנך משהו אחד.
גם משמע של 24
שעות
נשמע כבר מופרך.
לא, אז נגיד, אני אומר ככה, אני רוצה להגיד בעיקר, אני אגיד מה הנקודה המרכזית, אני חושב. השאלה הטכנית הזאת, אני חושב, לא מטרידה אותנו. זאת אומרת, זה לא יסיק אותי, עד שלא ראיתי את המלבים, גם לקח לי זמן להבין מה הוא רוצה, למה זה מטריד אותו? כאילו, הוא אומר, אף של עניין זמן הנקמה, לא היה צריך זמן רב כל כך, בכל זאת לא עץ מעצמו לבוא, כי אחרת, עוד פעם, כי אם היה השמש עומד פחות מ-24 שעות, היה מתהווה מבוכה גדולה במערכת השמיים ושינוי הסדר. כי כל הכוכבים יש להם מצב מיוחד, לכל אחד בנקודה אחרת נגד השמש, ולא יש לנו מצבו, זה מרחקו מן השמש לעולם, אם השמש היה נגיד רץ 12 שעות, זה היה מתקרב, נגיד את הכוכבים שם נרחוק וזה זה. למה זה לא יטריד אותי? למה זה לא יטריד אתכם? מה אתם אומרים? אז אפשרות אחת להגיד, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. בואו נגיד, אנחנו יכולים להגיד שהוא יכול גם, נגיד, לעצור גם את הכוכבים. בסדר? אני חושב סתם, באמת ככה, ש... כאילו באמת אני חושב שהנקודה, אתם יודעים למה זה לא מעסיק אותנו? נראה לי, אנחנו לא מספיק מאמינים בזה. זאת אומרת, כאילו המלבים אומר, השמש זה אז נשארה במקום 24 שעות. מה קרה בעולם? כאילו, זה מעסיק אותו, אתם יודעים מה אני אומר? אנחנו לפעמים מסתכלים על זה קצת בעיניים ילדותיות כאלה. כאילו, היה נס, סתם, זה היה מגניב, זה היה... וכאילו, מה במלום? כאילו, בואו נסתכל כאנשים בוגרים. נגיד, רגע, שנייה, יש פה מערכת שלמה שצריכה להתנהל. איך זה עובד? איך העסק הזה קורה? מה קורה שם? אני חושב שלא את הכל הוא מכיר ויודע, אני חושב. אני אגיד יותר מזה, באמת, אני אומר, ברור שיש גם משהו בהסתכלות הילדותית שהוא גם אמיתי. בסוף הקדוש ברוך הוא יכול הכל. הוא יכול להשאיר את השמש וגם להשאיר את הזה, והכל יסתדר בסוף. בסדר? כאילו, אבל אני חושב ככה שיש בזה משהו. בתחילה אמרתי, קראתי את זה, אמרתי, נו, כאילו, מה הבעיה? מה, לא יכול לסדר את זה? זה הסיפור, זה מה שמעסיק אותך? ואחרי זה אמרתי, נראה לי ככה. יש בזה משהו שכאילו, אני לא מספיק, כאילו, חושב על זה בצורה ממשית. כדי לנסות את כל החשבונות האלו. אבל זה סתם, זה תופס פה מקום ככה מאוד, מאוד גדול, אבל בפרשנים, אבל אותנו זה פחות מעסיק, אבל זה היה נקודה מעניינת. טוב, אז מה מבקש יהושע? בוא נסיים אולי את הנקודה הזאת. יהושע עומד ומבקש שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. איפה זה גבעון ואיפה זה עמק הילון? פחות או יותר, יודעים קצת, כי איפה זה עמק הילון? אזור משהו? בירושלים אין עמק. היא לא בעמק, איפה היא? איזו ירושלים. אז גבעון זה צפונית לירושלים, בסדר? זה באזור שלך, מה? נו, אז למה אתה לא אומר? אה? אז תגיד, נו, תגיד להם קצת, נו. יפה, זה באזור מודיעין. זה אזור שיש בו אגב לא מעט קרבות. אנחנו לא עוד הרבה זמן חנוכה, אז יש שם קרב מאוד מפורסם של יהודה, גם כן באזור הזה. מה זה? כן, 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 באזור הזה. בעצם מה שקורה זה שעם ישראל מגיע מההר, בסדר? ויורד מערבה, ואז פונה דרומה. ומתי שהוא אפילו הולך חזרה להר באזור חברון. אתם עושים איזשהו, מי שיש לו, מי שלכם את זה קצת בראש, הם מגיעים מאזור צפונית לירושלים, המרדף הולך מערבה, לכיוון העמק, בסדר? ואז חותכים דרומה, ומתי שהוא גם עולים לכיוון חברון. קראתה בזה, זה לעלות חזרת ההר. הרי ההר מתחיל מאזור, נגיד מאזור באר שבע, מתחיל, פחות הרע, זה בעצם, כאילו, משם מתחילות בגדול עליות לכיוון הרי חברון, כאילו יהודה, ירושלים, ואז אחרי הצפונית זה כבר השומרון וזה, אבל אני אומר, זה ירידה מההר, דרומה ועלייה חזרה. כאילו כמעט עושים סיבוב שלם, עוצרים איפה? כאילו, לפני ירושלים. כמעט עושים, כאילו, זאת אומרת, ההקפה היא כמעט שלמה, אם הוא כובשים גם את ירושלים, זה ממש כמעט, איזושהי הקפה שלמה כזאת. למה זה סתם, למה אני אומר את זה? מעבר זה שסתם, טיפה תבין איפה אנחנו עומדים, שהשמש נמצאת בגבעון וירח בעמק הילון, יש פה כמה יתרונות. יתרון ראשון, יש לי אור. בסדר? עד לא מזמן, אין מלחמות בלילה. בסדר? אין מלחמות בלילה. מלחמות בלילה זה דבר יחסית חדש, שקורה מאז שמה יש לנו? אמצע ראיית לילה. זאת אומרת, עד שאין אמרלים, אין אפשרות כל כך להילחם בלילה. מה זה? אז יש מצבים שבהם אנחנו מוצאים סיטואציה שבהם נלחמים בלילה, בדרך כלל זה לא יהיה צבא מול צבא, וזה יהיה כל מיני הטעיה והונאה, דברים כאלו. זאת אומרת, אנחנו נמצא את זה לגדעון, נמצא את זה בכל מיני דברים כאלו. זה לא, באמת, התקפות בדרך כלל לא קורות בלילה. מתי הן קורות בדרך כלל? עד היום. מתי קורות התקפות?
בבוקר.
איך זה נקרא? נגיד, יש כוננות, מכירים בזה, מה יש לכם, בעזה לא לכם, מה זה? כוננות עם שחר. למה יש כוננות עם שחר? כי זה הזמן, נכון? יש המעברים האלה, דמדומים, אולי מישהו עושה איזו תנועה בלילה. גם יהושע פה, מתי הוא עולה? והיה לי יהושע, מנהגי, זאת אומרת, ויבוא אליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל, נכון? ויומם. זאת אומרת, יהושע מגיע, עושה את כל התנועה בלילה, זו תנועה די ארוכה, ואז הוא עולה ותוקף ממש עם שאחר. עכשיו יש פה שתי יתרונות. אחד, יש לי מקסימום זמן אור, ושתיים, בהקשר של שלנו אצל יהושע, מה היתרון נוסף שיש פה? זה גם הפתעה, מה זה?
לא רואים אותך בא.
לא רואים אותך בא, נכון, אבל מה עוד? ברגע שהתחלת כבר, התחלת את זה הכל נכון. יש את השלב שבו כולם עוד עפוצים, לפעמים יש ערפילים כאלה בבוקר, יכולים להיות כל מיני דברים. אבל לומר עוד יתרון מבחינת הכיוון שיהושע מגיע בהקשר שלנו, איפה נמצאת השמש? השמש נמצאת בגב שלו, נכון? כן, זאת אומרת הוא מגיע, כששמש בגבעון דום ירח בעמק הילון, אז השמש כל הזמן נשארת בגב של יהושע. מבינים? זאת אומרת, היא נשארת בגב שלו, וכל כיוון התקיפה בעצם הוא כל הזמן, זה תמיד הרצון שלנו להיות עם הגב לשמש. נגיד, קצת מכיר תיאורים, נגיד, של מלחמת יום כיפור או דברים כאלו, לחימה, נגיד, בגבול המזרחי שלנו, מול הסורים בעיקר, אז היא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אתה עולה בבוקר, טנקים שהם תארים, עלייה לעמדות בבוקר, מה אתה מזהה? לא מזהה כלום. זאת אומרת, שמש בעיניים, אני לא רואה כלום. נגיד, מול המצרים, יותר קל לנו בהקשר הזה. כאילו, זה הכיוון יותר פשוט. אבל אני אומר, מה שעושה פה יהושע, בין היתר, זה גם הסיפור הזה. טוב. אולי, אותם, בוא נסיים איזה משפט אחרון. לא, זהו, אני האמת שאין לי לסבר למה דווקא. אבל אני חושב, הרעיון היה רק בעיקר הסיפור הוא כזה. אני אומר, אני חושב שאני שנייה סוגר את מה שדיבר, נגיד ככה, יהושע בוחר לצאת למלחמה הזאת, והקדוש ברוך הוא מחליט לסייע לו. לאורך כל הדרך, הקדוש ברוך הוא מאפשר לו. יהושע עולה עם שחר, כשהשמש בגב שלו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? משאיר לו את הסיטואציה, נותן לו יותר אור ואת השמש בגב שלו. בסדר, יהושע רודף אחריהם, הקדוש ברוך הוא מפיל עליהם את האבנים מהשמיים, זאת אומרת, שהוא כמו ירי כזה שהוא גם כן מנצל את נתיב הבריחה. יש משהו מיוחד במלחמה הזאת שיש בו איזשהו שילוב. עם ישראל מצד אחד צריך איזושהי דחיפה עכשיו, איזושהי עזרה אחרי הנפילות הקודמות שהיו לו. מצד שני, אנחנו עדיין מבקשים להמשיך את תהליך העצמאות של עם ישראל. זאת אומרת, התהליך הזה שאנחנו לאורך כל פתיחת הספר עוד מנסים להבין אותו, מופיע גם פה. אני חושב שאם ניקח את פסוק י' שקצת שאלנו אליו, יכול להיות שפסוק י' הוא קצת מבטא את השניות הזאת. זאת אומרת, מי מנצח פה את המלחמה? לא היה כיום הוא לפניו, ולא היה חייב לשמוע השם בכל איש. זאת אומרת, יהושע, כבר שאנחנו מקשיב לישוע, מה לעשות? כי השם נלחם לישראל. מצד אחד, השם שומע בקולו של יהושע, מצד שני, הקדוש ברוך הוא זה שנלחם בישראל. אז מי פה כאילו מנהל את העסק? יש פה משהו שהוא באמת הולך ביחד. יהושע נעזר בקדוש ברוך הוא, מנצל את הדבר הזה, והדבר הזה מאפשר לו להמשיך פה בכיבוש. מכאן הוא ממשיך, אחרי שהמלחמה תיגמר, אז הוא ימשיך דרומה, מה שנקראנו פה בשפה הצבאית, מה שנקרא רציפות והמשכיות. מכיר את הביטוי הזה? אתה צריך לנצל הצלחה, אז הוא ממשיך וכובש כבר את כל הדרום, אבל בזה כבר ניגע בעזרת השם בשיעור הבא. זהו, נעמוד עם זה פה. תודה. Thank you.